טוב. אנחנו עוקפים באלגנטיות את פרשיית קורח ועדתו. ועוסקים בנגעה. כן, על מחלוקת. לא על מן ישראל. שדשו ברבים ואני לא רואה טעם לדוש בעוד. אולי באיזה שלב זה יעבור לי ואני אחזור לנושאים האלה, אבל אני רוצה לעסוק בנגזרות של הפרשייה הזאת, במה שמרוכז בפרק י"ח, זה הסדרת ענייני הכהונה והלוויה שנפתחו לבירור מול קורח ועדתו. שהרי קורח והלוויים באו בטענה, לכן פונה, משה פונה אליהם ואומר לכם, רב לכם בני לוי ושמעונה בני לוי, וטענה על הכהונה בין השאר. ואחרי שנעשה הטיפול האלוקי בעניין, נעשית גם הסדרה של תפקידי וכהונה והלוויה, וכתוצאה מזה נקרא לזה זכויות הכהונה והלוויה. בסדר? בי"ח א' עד ז' מוגדרים תפקידי הכהנים והלוויים. אתה ובניך ובית אביך תישאו את אבון המקדש, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב איתך וילבו אליך. זה לא סתם בא הביטוי הזה. וישרתוך. ותפקידי הלוויים. כתוצאה מזה בחטא עד חף, כל בפרק י"ח כמובן, זכויות הכהנים המכונים בלשון ההלכה מתנות כהונה. בסדר? לא נקרא את הדברים בפנים, כיוון שלמדנו אותם כבר בשיעור בעבר, עיין אינטרנט, עיין אתר. רק
עיין איתי.
עיין, כן, עיין בספר שיצא עוד 25 שנה. לא בגלל, לא בגללי. נסרוק רק במהירות. ואני נתתי לך את משמר המתמר תרומותיי, ביטוי שנחזור אליו, לכל קודשי בני ישראל, זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש, זה אור עולת הבהמה, כל קורבנה, מנחות, חטאות, אשמות, הם מקבלים את הבשר שלהם, צריך לאכול אותו בעזרה, בקודש הקודשים תאכלנו, ודווקא מי שעובד במקדש טהור. וחוץ מזה גם יש לך את תרומת מתנה לכל תנופות בני ישראל, זה השלמים. חוץ מזה כל חלב יצר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר יתנו להשם, תרומה, תרומה גדולה, חודשי גבול, ביקורים, ביקורי כל אשר בארצם, כל חרם בישראל לחיה, למדנו את זה בסוף היקרא, בחור, כל פטר רחם, מה עוד? סיכום, כל תרומות הקודשים אשר רימו בני ישראל להשם לחלה, להשם נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, ברית, מלח עולם מפני השם, לך ולזרע אחריהם. זרע איתך. זה מתנות כהונה. מילת המפתח שחוזרת רבות בפסקה הזאת שקראתי, שם המרכזי שמתייחס למתנות של הכהנים, גם אם לא כולם הם עומדים בכל הקריטריונים של זה, תרומה, נראה לי. זה נפתח בפסוק ח', ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך. ובפסוק הסיכום ביוטט, כל תרומות הקודשים אשר ימרים ובני ישראל להשם נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, ברית מלח עולם מלפני השם. בסדר? ומי ששם לב, אז המילה הזאת תרומה חזרה בכמה מקרים. חזרה חלק לפעמים במובלה, בי' ב' ראשיתם ניתנו להשם, בסדר? חזרה בי' א', וזה לך תרומת מתנם לכל תנופות בני ישראל, גם השלמים נקראו בהקשר הזה תרומה, חזרי התרומה ושוק, חשזי התנופה ושוק התרומה, ההתחלה והסוף וגם מרכיבים באמצע מדגישים את העובדה שגם אם לא כל מתנות הכהונה הם תרומה בהגדרתם ההלכתית המזוקקת, כותרת העל גם בפתיחה וגם בסיכום של מה מקבלים הכהנים מישראל זה תרומה. אני מחדד את זה לאור הפסקה שנקרא עכשיו, שבה עסקנו בשנה נפרדת. ולבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. הסבר, א', חלף עבודתם שהם עובדים את עבודת אוהל מועד. זו זכות שהם קיבלו, חלף על במקום, בשביל, העבודה שהם עובדים את עבודת אוהל מועד. עבודה זאת שהם עובדים באוהל מועד ולא יקרבו את בני ישראל אל אוהל מועד לשאת חטא למות, כמו שקרה בקורח ועדתו, בלבול. עודה ואביהו, זה בלבול של הכהנים. הלוויים הוצבו לעבוד באוהל מועד במקום בני ישראל. לשאת חטא ולמות. ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, בסוגריים במקום ישראל, וממילא הם יישאו את אבונם, כלומר הם נושאים את התפקיד הקריטי הזה וגם המסוכן, חוקת עולם לדורתכם, ולכן נגזרת, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. כי את מעשר בני ישראל שירימו להשם תרומה, נתתי ללווים לנחלה, כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. ההבחנה הראשונה בין הכהנים לבין הנביאים, שכותרת העל של הכהנים זה תרומה, וכותרת העל של הלווים זה מעשר. וזה שני עולמות שונים, ולו מהסיבה הפשוטה, התרומה היא קודש, והיא נשארת תמיד קודש. יכול לאכול אותה רק מי שהוא כהן, בסדר? אסור לאדם, אפילו לא לוי, לא יכול לאכול תרומה, ולא רק זה, הכהן גם צריך להיות במצב הבסיסי של הקדושה, קרי טהור. בסדר? טהור. התרומה לא צריכה לאכל בירושלים, לא צריכה לאכל לפנים מן החומה, היא לא זוקקת מקום מסוים, היא נאכלת גם בגבולים, לכן היא חלק מקודשי הגבול, אבל היא כן רלוונטית לאדם מסוים, רק כהן, ובמצב מסוים, טהור, טהרה. בסדר? זאת אומרת, תכונתה העצמית של התרומה היא שונה, וממילא אוכליה הם קבוצה מאוד מוגדרת, הכהנים, אנשי הקודש לצורך העניין. ובאמת התרומה היא מוגדרת כקודש. לעומת זה המעשר הוא ניתן ללווים, ובהדגשה בפסוק הוא לבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. וגם מוסבר למה, זה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד, זה שכר על עבודת הקודש. בסדר? תכף נעמיק את זה, אבל מתי קודם כל ההבחנה, שימו לב שגם בלשון, גם על השם הלשוני של שני המושגים האלה, הוא כבר מייצר את ההבדל ביניהם. תרומה מלשון
הרים.
הרמה, להרים, היא נקראת על שם הפעולה, המהות שלה כנראה קשורה לפעולה הזאת, והזכרנו את זה כבר פעם בשיעורים. אתה מרים מתוך משהו, תרומה מוגדרת על פי הפעולה שמגדירה אותה. לעומת זה המעשר
עשר.
איך?
עשר
מספר, כמות, הוא מוגדר על פי הכמות שלו, אבל הכמות שלו בהתייחס
נקלן
בעברית יותר פשוטה של יהודים, לא ישיבות הקו,
לא, זה הדבר עצמי תוך משהו מסוים, משהו גדול
יותר מדויק,
שלם
מתוך מה שהוא
שלם.
למה אתם דברו עברית פשוטה?
כמותי
המעשר הוא החלק העשירי, הוא אחד מעשר מהדבר שממנו הוא
נלקח.
זהו, למה צריך כלל? למה צריך שממנו הוא נלקח, שממנו הוא הוסר? החלק העשירי מן הדבר שממנו הוא נלקח. יש יבול, צריך לאסר אותו. המעשר נקרא על שם היותו חלק מהדבר שממנו הוא נלקח, החלק העשירי ממה שהוא נלקח. מה שאני בא לחדד, שלהבדיל מהתרומה שהיא נקראת על פי הפעולה שמגדירה אותה, וכנראה היא הדבר המהותי, פעולת ההרמה של חלק מהיבול, שהכמות המוגדרת שלה היא תרומה,
כל אשר
נהיה כלשהו, עין טובה, אחד מ-40, עין רעה, אחד מ-60, עין חמישה, אבל זה דרבונו. יש חלק שטוענים שסמכו את זה על הקטנים, אבל באמת מצד מדין התורה הרמה של כלשהו, זאת אומרת זה בכלל לא הכמות, זה ניגוד יותר חריף. תרומה בהגדרתה הבסיסית כאילו חשובה פעולה, לא הכמות. זה לא פעולה על היבול שנלקח, כאילו היבול לא מעניין בכלל, אף שזה מתיר את היבול, צריך עוד להפריש מעשר ראשון ותרומת מעשר, אבל זה המתיר הבסיסי של היבול שמוציא אותו מגדר טבל, בסדר? אבל זה בכלל כאילו לא מתייחס ליבול, לכמות היבול. זה צריך להרים תרומה, זהו. זה לכאורה מה שהתורה אמרה בשם הזה, תרומה. צריך להרים תרומה, כמה לא מעניין. האם הכמה הוא מגדיר את התרומה? לא, לא בתרומה. אלא עצם ההרמה, עצם ההוצאה של איזשהו חלק, אני צריך להסביר אז מה זה, לעומת המעשר. במעשר בשם שלו כבר רואים שהתורה ציוותה להוציא עשירית, החלק העשירי. בסדר? את החלק העשירי. שימו לב שזה גם הולך לקבוצת אוכלוסייה שהיא שונה מהכהונה. הם לא אנשי קודש, אנשים שעובדים בתוככי הקודש. הם לא מחויבים לאכול את זה גם בקדושה, בטהרה. בסדר? זה גם לא מוגבל דווקא להם. המעשר הזה בסוף, מעשר ראשון, הוא יהיה חולין. עכשיו אני בא לאכול אצל כהן, הוא אומר לי, אחי, עשיתי לך פאי תפוחים, חבל לך על הזמן. אני אומר לו, נשמה, אולי זה תפוחי תרומה? הוא אומר, וואי, נכון. כי מנגד תראה את הפאי, ושם לא תבוא, אני גם לא רוצה לבוא, הרב. מלא אם זה היה שלושה צבעים מוס שוקולד, אבל פאי תפוחים, למה מה קרה? עוד מעט תעשה לי גם מוגת גויאבות. אתה יודע מה זה פאי תפוחים, אחי?
כן, אבל לא יודע מה זה
גויאבות. מה? לא יודע מה זה גויאבות. גולני לא יודע מה זה גויאבות. ספר לסבתא.
עדיין מוכרים
דבר. מה שזה? בחצר של סבתא שלי היה עץ כזה.
רק אצל הסבתא
שזה. לא, הסבתות יש בטח. למה? יש היום מיץ גויאבות. היום ראינו, בעין. יש אפילו נקטר גויאבות, מוכרים את זה בפחיות. טוב, איך הגענו לגויאבות? תרומה.
גויאבות תרומה.
בית הפוכים, אתה לא יכול לאכול. לעומת זה אצל הלוי, הוא קיבל ממך מעשר, הוא הפריש את התרומת מעשר שתכף נלמד עליה, ועכשיו אתה יכול לאכול את התפוחים שלו בשום בעיה. זה חולין גמור, המעשר הוא חולין גמור, הוא החלק העשירי מהיבול שצריך להפריש ממנו תרומת מעשר, נלמד היום. אבל הוא כשלעצמו, אחרי שנעשה בו את כל התהליכים, זה חולין גמור. כל אחד מישראל יכול לאכול מהמעשר הראשון שהוא נתן ללוי. בסדר? אני נותן ללוי, יש לי 100 קילו תפוחים, נתתי לכהן תפוח אחד, תרומה גדולה, קמצן אני. נתתי אחרי זה, נשארו לי 99, נתתי 9.9 ללוי, מעשר ראשון. חתך מזה, או הגדיל ראש הלוי, לקח תפוח שלם, 0.99, זה היה מעשר, נכון? אז זה התרומת מעשר, החזיר לכהן. עכשיו הכהן יש לו שני תפוחים, תפוח שלי, קמצן, ואת הפוח של הלוי שהגדיל את הראש, כי הוסיף 0.01. אתם הולכים איתי, בסדר? יש לכהן שני תפוחים, הלוי עם, נשאר עם 9.9 פחות 1, 8.9 תפוחים. 8.9 תפוחים, אלא אני יכול לאכול אותם. אני יכול לאכול אותם. מחולין גמור. זה משקף את ההבדל העצום בין התרומה לבין המעשר. התרומה הייתה קודש, התרומה הרמתה סימנה אותה כנקודת הקודש, כנקודת הקודש, והיא נשארת קודש. רק כהנים יאכלו אותה, רק בטהרה יאכלו אותה. אם יטמאו אותה יצטרכו לשרוף אותה. המעשר הוא צריך לעשות בו כל מיני פעולות, אבל בסוף הוא בא מן החולי, הוא בא מחולין תבולים, מחולין שעוד לא תוקנו, ובסופו של יום הוא חוזר להיות חולין. זה מציב, תשימו לב, את הלוויים במקום אחר. הם לא באותו מקום של הכהנים. עכשיו בואו נראה את זה בכתובים.
מה עם העשר שנים?
מעשר שני סיפור אחר, מעשר שני זה בכלל האדם צריך לאכול אותו, הוא צריך לאכול אותו במקום מסוים. אתה צודק שמעשר שני נקרא גם קודש, ובעקבות זה גם נטע רווי, אבל זה קודש מסוג אחר, כי אוכל אותו האדם מישראל, אלא שהוא צריך לאכול אותו במקום המקדש. זאת אומרת, מקום אכילתו הוא אחר. אתה צריך לאכול אותו בקדושה, בטהרה, ובמקום המקדש, כלומר בירושלים. זה משהו אחר. אתה יכול לפדות אותו גם. יכול לפדות אותו.
כאילו הפן הקדושי בחיים של אחד מישראל?
כן, סוג של, צריך לדבר על זה, אבל נגיע אי פעם למנים, שנגיע למסר שני הזה. אני חוזר לזה, בואו נקרא את זה עכשיו בפנים ונראה את זה בצורה נוספת. שימו לב להגדרות של חף א' עד חף ד'. ולבני לוי, כאן אפשר להגיד, ולבני לוי לעומת זאת, לעומת הכהנים שעניינם התרומה, והכותרת של כל מתנות הכהונה שלהם זה כל תרומות הקודשים, לבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. ותראו שהתורה חוזרת על זה בפסוק מסובך שנטפל בו בעוד רגע. כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה נתתי ללוויים לנחלה, על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. זה מעניין, כאילו בתוך הלוויים, בתוך בני ישראל הם לא נוחלים נחלה, כלומר אין להם נחלת. איזה נחלה הם לא ינחלו? קרקע. אבל כן יש להם נחלה. מה הנחלה שלהם? לא, לא, היבול של
של
לא, של של לא, של מה? של הקרקע. אין להם נחלה בקרקע, אבל יש להם נחלה בפירות של הקרקע. התורה תשימו לב למדקדקת לומר שמה שהם קיבלו זה כן נחלה, זה לא נחלת קרקע, אבל זה נחלה. אני קורא, ולבני ישראל נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, כי את כל מעשר בני ישראל פסוק עבדה שירימו להשם תרומה נתתי ללווים לנחלה. נחלת פירות ולא נחלת קרקע. תראו, זה דבר מעניין. האדם מישראל הוא קיבל נחלה קרקע, הוא צריך להאחז בקרקע, הוא צריך להוציא יבול מהקרקע. עם נורמלי אחוז בקו הקרקע, אחוזה, הוא אחוז בקרקע שלו. עם נורמלי חי על קרקע, אנחנו בלי קרקע אנחנו לא נורמליים. תראו, הערבים מבינים את זה יותר טוב אצלנו, יש להם מילה לזה, קוראים לזה סומות. הם נצמדים לקרקע, לא משנה מה יהיה. זה כתוב אצל נבות הישראלי, שהוא אומר לא אתן את נחלת אבותיי לך. חזל הרי אומרים שהוא היה בן דוד של אחיו, וכולם, מה זה? מה הבעיה? שום דבר. צמדים לקרקע, לא עוזבים. זה היהודים, בגלל 2,000 שנה בגלות, הם מתבלבל להם העניין הזה. הוא אומר, זה שטחים, פורת שלום, ניתן, ניקח, עזוב אותך, עזוב אותך, עזוב אותך. עזוב אותך, את הסוגיה הפוליטית, לא מעניין בכלל שם. הנקודה המרכזית זה להבין שאדם נורמלי הוא עומד על הקרקע, אדם לא נורמלי חי בגורות שחקים. זה הנורמליות. הנורמליות. אדם נורמלי הוא עומד על הקרקע, הוא חי בקרקע, לכן החקלאות בישראל זה לא אמצעי כלכלי, זה מציאות חיים בפני עצמה. בסדר? שבאמת החברה המערבית המודרנית היא עושה הכל כדי להפריע לך, להפריח אותך בקרקע, להיות שתהיה וירטואלי, ואז אפשר לבלבל אותך בכל מה שאפשר רוצים לקור לך. חזרה לענייננו, אדם ישראל, הוא יש לו קרקע, יש לו נחלה. הנחלה שלו זה הקרקע שלו, זה נחלת אבותיו, והיא לכן מנוחלת מאחד לשני. שדה האחוזה, דרכו אדם נאחז בארץ. בסדר? הלוי אין לו נחלת קרקע, על כן אמרתי להם תוך בני ישראל לא ינחלו נחלה, כי השם נתן להם נחלה אחרת, וזו נחלה מאוד מיוחדת. הם קיבלו נחלה בפירות של הקרקע ולא בקרקע עצמה. כי הקרקע החיים שלהם זה אוהל מועד, זה חלף עבודתם אשר הם עובדים את אוהל מועד. זה לא סתם שכר, השכר ניתן להם במה שהנחלה שלהם היא לא נחלת הקרקע, היא נחלת הפירות. לכן הם לא מקבלים את המשהו הזה, את התרומה, הם מקבלים מעשר מן הקרקע. הם מקבלים סוג של נחלה, לכן היא מוגדרת בכמות שלה גם. כי היא גם מהותית, היא יותר כמותית. איך אפשר להגיד את המשפט הזה? מהותית היא יותר כמותית, הנחלה הזאת.
התוצאה של הקרקע
נחלה, היא לא נחלת קרקע, היא לא ברזל, היא לא אדמה, אבל היא כן, היא התוצר של נחלה בתוצר של האדמה. בסדר? כי המקום שלהם הוא שונה מהמקום של ישראל. הם עובדים באוהל מועד. תשימו לב שעליהם לא נאמר כאן לפחות אני נחלתם. על מי זה נאמר? זה על הכהנים פה. צריך לבחון את זה לאור דברים י"ח, אבל פה בפרשייה הזאת לא נאמר שהשם הוא נחלתם של הנביאים. זה נאמר אך ורק על הכהנים. איך? הם דרג ביניים, נכון, שהוא כאילו עדיין מחובר לקרקע, לפירות שלה, ולא לקרקע עצמה. אבל הוא לא אני נחלתך, הוא לא התרומה, הקודש, האכילה בתערה, כניסה לתוך הקודש, להיכל וכן הלאה וכן הלאה. תראה שגם במיקום שלהם במקדש, איפה הם עומדים? איפה? על המדרגות. וואי, כל החיים להיות על המדרגה, אה? זה מקום נפלא, זה התווך הזה. הם הביניים הזה, הלווים. ומה הם עושים שם? שרים. שרים ושוערים. כך כתוב, נכון? הם שרים, הם שוררים, והם שוערים. תראו שהשוערים זה אותו דבר, אתה מגדיר את הגבולות, איך עוברים מתחום לתחום. זה הלווים. סליחה, אומר לו, בוא, אתה לא יכול להיכנס לכאן. מה זה?
זה במקדש.
גם במשכן. ברור. המדרגות לא היו, אבל השערים היו, התחומים היו. מי אחראי על זה? הלווים. במקדש התבלט יותר המדרג הזה, עבודת המדרג שלהם, בין ישראל, האחוזים בקרקע, בין הכהנים, שגם כשמקבלים משהו מהקרקע, כל המהות שלו זה האיכות שלו, זה חוסר הכמות שלו. זה נקודת הקודש שלו, זה התרומה, דיברנו על זה הרבה. נקודת התרומה היא נקודת הקודש שבדבר, הראשית שלו. וכל מהותה זה שהיא לא כמותית, היא איכותית. לכן בהגדרה הבסיסית שלה, זה היא משהו, צריך להוציא משהו, זהו. טוב, אחרי זה באים חזל ואמרו, אחי, בסוף הכהן צריך לאכול משהו, מה אתה מביא לו? נותן לו חתיכת תפוח, אחד מ-40, עין יפה. אחד מ-50, עין בינונית, 2% כולה, הלו. תדעו לכם, במטעים זה כמויות מטורפות. אתם אומרים, אתה מסתכל בזה בבית, תחשבו מה זה מטעים, דונמים. עכשיו להעיף תרומה גדולה, אתם יודעים מה זה? זה כמויות מטורפות, זה יצר אורי מטורף. והמעשר בכלל. אז המעשר אתה יכול להגיד עוד איכשהו, עזוב, זה חוזר לשוק. כי אחרי שהפרישו תרומת מעשר, זה חוזר לשוק, אז זה לוי, סיטונאי תפוחים. אבל התרומה הגדולה והתרומת מעשר זה חתיכת כמויות. לא מכירים את זה, אבל זה כמויות. לא יאמן. עכשיו תחשבו מה על גבי זה, אחרי 6 שנים שאתה מפריש תרומות ומעשרות, באה השמיטה. כל הדונמי האלה עובדים ככה, בלי היתר מחירה של כל הזה. ככה, אשכרה לעצים. הלנה. איזה אמונה אתה צריך בשביל זה. ואתה עושה חשבון, ומה נאכל? מה נאכל? הוא קשור לדבר הזה, והרבה מקורות של זה, הם משווים אותו אחד לשני, לא ניכנס לזה כאן. אבל זה כנראה זה אותו עיקרון. מה שרואים, מה שמובלט כאן, שהמעשר הוא כן שייך לעומת התרומה, הוא כן שייך לתחום הכמותי של החיים. הוא כן שייך לתחום הכמותי, גם אם לא הקרקע, לפירות. ולכן באמת בהגדרה, במעשר צריך לתת מעשר. אי אפשר לעשות את זה בתרומה, אפשר לעשות את זה בעומד ובמחשבה, ככה נפסק להלכה. הגמרא מביאה את זה בבחורות ובזה, ואתה לא צריך כמות מדויקת. האחד מ-60 הזה אפשר לקחת אותו בעומד. במעשר אין דבר כזה, אתה צריך לשקול או לספור מספר תפוחים בסדר? אם התנהגת יפה נותנים לך לשקול, אם התנהגת לא יפה מאנשים כל הלילה אתה יושב סופר תפוחים בבית האריזה ומפריש מדויק. קדר. צריך להיות מדויק כי כתוב מעשר. אבל זה מהות העניין, זה לא רק טכני, זה לא הלכה טכנית. תכונתו של המעשר, ותכף נראה גם של התרומת מעשר, זה שהוא צריך להיות, זה צריכה להיות כמות, וזה כמות מדויקת. התרומה במה שיהיה קודש הדבר, האיכות שלו, היא מופשטת מהכמויות המדויקות. היא בדיוק משהו לא כבול לדיוק הכמותי. המעשר הוא בדיוק כפוך. ללוויים נתתי מעשר. כי הנביאים הם הלוויים הם שייכים לנחלה, אבל לא לנחלת הקרקע, לנחלת הפירות. בסדר? אז בפירות הם צריכים להביא, הם מקבלים מעשר, והם מקבלים מעשר מדויק. כן.
התרומה והמעשר חייבים לעבוד דווקא מהנחלה,
כלומר
ממה שצמח מהקרקע?
ברור.
אז מה עשו במדבר? לא נתנו מעשות עד שנכנסו לארץ ישראל?
לא היה להם, זה לא...
ממה חיו
הלווים? איך?
ממה חיו הלווים, אם אין להם נחלה?
עד הציוויים האלה, הם כמו כולם. מי כאן? ממילא, אף אחד לא אכל פירות וזה. איך? א' היה מן, סגר את הפינה. וגם חוץ מזה, היה להם צון, בקר, היה להם רכוש שלהם. קנו מכרו, כמו כולם. מה לכי פשוט היה מן?
יש גם בדואים
שהם יכולים
לעשות איתם
סחר. יש נקודה שלא הבנתי. אמרנו שהלווים עם המדרגה באמצע בין ישראל לכהנים, אז לכאורה אנחנו רואים גם יודעים גם שהקרקע יותר חשובה מהפירות של הקרקע. אז איך זה יכול להיות שכאילו שהם קיבלו, לא קיבלו
את הקרקע? יש גם מחיר להאחז בקרקע. המחיר להאחז בקרקע הוא שאתה גם תקוע, קבוע. אתה לא זז, אתה מתאבן. הקודש הוא לא הקרקע. בית המקדש הוא המקור של הערך של הקרקע.
אבל הפירות באים מתוך הקרקע, לכאורה.
נכון. אז אתה שייך ליבול לתוצר, כאילו אפשר לנסח את הקרקע, אתה שייך ליבול לתוצר בלי השיעבוד לקרקע. כי אתה משועבד, או אתה עובד במקום אחר. האדם הרגיל מישראל הוא עובד אדמתו יסבע לכם. הלוי הוא עובד את עבודת אוהל מועד. הוא לא הכהן שהוא כבר שייך לקודש ולתרומה ואני חלקך ונחלתך, הוא עדיין שייך לנחלה שקשורה לארץ, אבל לא עבודת האדמה אלא עבודת אוהל מועד. אז הוא כאילו בתווך, בפירות של הקרקע ולא בקרקע עצמה, ביבול, בתוצר שהוא הברכה שהשם נתן בקרקע ולא בקרקע שמייצרת אותה, כי הוא לא כבול אליה, הוא לא עובד אותה, הוא עובד את עבודת אוהל מועד. בסדר? רק מלכודת אחת יש פה, בעייתית, שאותו פסוק שממנו למדנו את הנחלה האחרת של הלוויים, נחלת הפירות ולא נחלת הקרקע, הוא מסתיר בתוכו מוקש. קראו איתי בפסוק חף ג' אבל העיקר חף ד', ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, והם הלוויים יישאו את עוונה, יישאו עוונם של ישראל במקור, עכשיו זה האחריות שלהם, חוקת עולם לדורותיכם, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה, עכשיו אנחנו יודעים זה לא נחלת קרקע. הנה ההסבר, כי את מעשר בני ישראל שירימו להשם תרומה נתתי ללוויים לנחלה, זה מה שדיברנו עד עכשיו, נתתי ללוויים נחלה לנחלת פירות, על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלת קרקע. ושימו לב מה כתוב בתחילת פסוק כ"ד, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה. קודם כל, לפני ההסבר, לפני התירוצים, פה כתוב שאת מעשר בני ישראל, שבני ישראל את המעשר הזה שהם נתנו ללווים הם ירימו להשם תרומה. כאילו זה לא תואם לגמרי את מה שאמרנו. אנחנו עד עכשיו אמרנו יש הבדל חד בין תרומה לבין מעשר. תרומה זה נקודת הקודש, זה נקודת האיכות שבדבר, לא הכמות חשובה בה, לכן היא נאכלת בטהרה, לכן אוכלים אותה רק הכהנים אנשי הקודש. המעשר הוא כמות מדויקת מתוך התוצר של נחלת הקרקע של האדם מישראל, והוא הנחלה של הלווים שהם לא כהנים, אבל הם גם יצאו מגדר ישראל, הם לא עובדי אדמה כמו ישראל, הם עובדי אוהל מועד. אבל הם, זה המעשר. אבל פה נאמר שהמעשר הזה הוא גם תרומה, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו בני ישראל להשם תרומה. נתינת המעשר מבחינת ישראל זה סוג של תרומה. בסוף השיעור כשאני אקריא לכם פה בעל הלכות גדולות, תראו שהוא ממש משתמש בלשון הזאת, נאמן כאילו לשון המקור. אבל כאן כתוב כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה. כאילו למעשר, מה?
למה להשם? זה לא מיועד ללווים?
התירוץ הפשוט הוא שבהרבה מקרים התורה אומרת קודש יהיה להשם לכהן, לתת לאנשי הקודש, לאנשים שעובדים בבית המקדש, זה כמו לתת להשם. לא כל נתינה להשם היא להשם במובן של הקרבת עולה, היא הקדשה להשם. הכתובת הוא הלוי, הכהן, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תכף נחדד את הנקודה, אני רוצה לוודא שאנחנו הבנו מה כתוב פה, בסדר? לנתינת המעשר קוראים להרים תרומה. בסדר? מה ההסבר? יש בהלכה כמה הסברים לזה שאני רוצה כאילו לחדד אותם כדי להראות דרך ההלכות האלה את המורכבות הזאת של המעשר ראשון הזה, שבסוף הוא יהיה חולין. אבל הנה התשובה הראשונה, אבל עכשיו הוא לא חולין. למה הוא לא חולין? למה? כי מה לא עשו עוד? לא הפרישו ממנו תרומת מעשר. זאת אומרת, מה שכתוב כאן זה שכל עוד לא הפרישו מהמעשר הראשון תרומת מעשר, הוא תרומה, יש בתוכו תרומה. בסדר? זאת אומרת, אני אדם ישראל, היה לי יבול, נתתי תרומה גדולה לכהן, זה הקודש, בסדר, נתתי מעשר ראשון ללוי, בסוף הוא יהיה חולין, אבל עכשיו הוא עדיין תרומה. למה? כי יש בתוכו תרומה. תראו שכאן כבר מבצבץ מה שנטפל בו בסוף המתקרב, והוא שכאילו על אף שאני פרשתי תרומה גדולה ומעשר, עדיין גם בתוך המעשר שהלוי מקבל מתחבא עוד פעם עוד תרומה. כאילו יש כאילו שתי תרומות גדולות, תרומה גדולה שאני הישראל נותן לכהן ישירות, ותרומה גדולה שגם הלוי יצטרך לתת, זה התרומת מעשר. כאילו זה אומר שהלוי הוא הרבה יותר דומה לי מאשר לכהן, הוא מפריש כמוני תרומה גדולה, או כאין תרומה גדולה, את התרומת מעשר. אני והלוי מפרישים תרומה, אני מפריש תרומה גדולה יותר מאחד ממאה שיש בו כאן. עשיתם פעם את הנוסח, מכירים את הנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות? לא מכירים? מכירים? יותר מאחד ממאה שיש בידי יש תרומה גדולה בצד צפונו, אותו אחד ממאה ועוד תשעה חלקים כמותו, נכון? יהיו מעשר ראשון, אותו אחד ממאה יהיה תרומת מעשר. זה הנוסח. שתי תרומות נעשו פה. קודם כל על ההתחלה עשיתי תרומה גדולה, אני הישראל נתתי ישירות לכהן, אני צריך לגלות את נקודת הקודש שבעיבול שלי, תרומה גדולה לכהן. אחרי זה לקחתי את האחד ממאה, הוספתי לו תשעה חלקים, הפכתי אותו למעשר ראשון. בסוף אני והלוי נעשה עליו חפלה, חולין לגמרי. אבל לא עכשיו, עכשיו הוא עוד הוא עוד טבל, הוא עוד תרומה לפי ההגדרה. אתה אומר טוב, את ההגדרה של חז"ל, טבל, אבל לפי ההגדרה של התורה הוא תרומה, כי לא הוציאו ממנו את התרומת מעשר. שמי צריך להוציא? הלוי. אז רואים מכאן שהלוי הוא הרבה יותר דומה לי, גם הוא צריך להפריש תרומה גדולה, גם הוא צריך להרים תרומה גדולה. יבולו יהיה חולין כמו שלי, והוא מחויב בתרומה גדולה כמוני. רגע, אבל אז רואים מכאן שההגדרה של פסוק חף דלת, כי את מעשר בני ישראל שירימו להשם תרומה לפי ההלכה, זה כל עוד לא הוציאו ממנו את התרומת מעשר, הוא מוגדר כולו כתרומה. ולכן מזה בא היסוד ההלכתי השני, והוא שאני יכול את כל המעשר הזה להפוך את כולו לתרומה גדולה. יש לי עכשיו, בסדר? הפרשתי מפה, מהגינה שלי, עכשיו פתאום בא הפועל שלי, אומר בעל הבית, יאללה גמרנו לקטוף את הפרדס, צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז אני אומר וואלה, עד שאני מתחיל להסתבך שמה, עזוב, שמה היבול הכי טוב, התרומה גדולה של היבול שמה תהיה פה. אפשר להפוך את כל המעשר ראשון לתרומה גדולה על מקום אחר, זה נקרא בהלכה. בגלל שהמעשר ראשון יש בתוכו תרומת מעשר, ותרומת מעשר הזאת ההגדרה שלה היא תרומה, כלומר היא למעשה תרומה גדולה, סוג של תרומה גדולה, אלא שיש תרומה גדולה מכל היבול ויש תרומה גדולה מהמעשר ראשון. אז אני יכול את כל המעשר ראשון להפוך לתרומה גדולה של יבול אחר. אז זה מחדד את ההגדרה של התורה כאן, שמה שיש בתוכו תרומת מעשר, על אף הוא שבהגדרתו הבסיסית הוא הוצא כמעשר, הוא למעשה תרומה גדולה. כל עוד לא הופרשה ממנו התרומה. כשהתרומה לא הופרשה מהדבר, היא מקדשת את כל הדבר. החידוש הוא שאת זה עושה תרומת מעשר. על אף שהיא תרומת תרומה שבאה מהמעשר, את זה עושה תרומת מעשר. על אף שהיא לא תרומה גדולה רגילה. וזה מוביל אותנו ממילא אל הפסוקים הבאים, שהם מסבירים את התרומת מעשר, ובאמת שם המורכבות היא עוד יותר חריפה. תקראו איתי את פסוק חף וב. וידבר השם אל משה לאמור, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מעת בני ישראל את המעשר שנתתי לכם מאיתם בנחלתכם. הנה מה שלמדנו עד עכשיו, כי תיקחו אתם הלוויים מעת בני ישראל את המעשר מדויק אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם. זה נחלת הפירות שלכם, המעשר הכמותי המדויק, כי אתם כמו ישראל, מעשריכם בסוף יהיה חולין, אתם מפרישים תרומה גדולה כמו הישראל, אבל זה המעשר שאני נתתי לכם בנחלתכם, נחלת פירות ולא נחלת קרקע. אבל שימו לב מה הציווי, והרימותם ממנו, מהמעשר, תרומת השם, מעשר מן המעשר. איך קוראים לתרומת המעשר? תשמעו, כשמה כן, תשמעו את זה בשם שלה. איך קוראים לה? לא, תרומת מעשר. היא גם מעשר וגם תרומה. כתוב פה מפורש. והרימותם ממנו, תרומת השם, היא גדר של תרומה. אבל התורה לא נחה דעתה עד שהיא אמרה, התרומה הזאת היא מעשר מן המעשר. תחליטו, תרומה, עיקר העניין בזה, הפעולה, ההרמה, האיכותיות הלא כמותית שלה. אבל התורה אומרת מעשר מן המעשר, זה כאילו תרומה מדויקת. אז תחליט, או שזה מעשר או שזה תרומה, או שאני לא הבנתי כלום וכל ההגדרות שלי עד עכשיו הן לא נכונות. בסדר? כל ההגדרות של הניגוד בין תרומה לבין מעשר, כהניגוד בין הלא מדויק למדויק, בין האיכותי לבין הכמותי, הם התפוצצו פה.
אז זה נכונות, אפשר לשלב
אז רואים, זה נאמר בחפדלת, זה עוד נאמר בעדינות, קראו למעשר עצמו תרומה, והסברנו שזה בגלל שהתרומת מעשר עוד נמצאת בו, אבל כבר שם ראינו ששם מעשר יכול לשאת עליו שם תרומה, פעם אחת בגלל שהתרומה נמצאת בו, פעם שנייה בגלל שאפשר להפוך את כולו לתרומה. בסדר? כבר הוצאה תרומה גדולה, הוא הוצא כחלק שעוד רגע יהיה חולין, ופתאום אני מחליט, לא, אני לא אציא ממנו את התרומת מעשר, אני אהפוך את כולו לתרומה גדולה. סבבה, אומר את ההלכה, אין בעיה, נפסק ככה להלכה, אפשר לעשות את זה. אפשר להפוך מעשר ראשון שתרומתו עדיין בו, שתרומת מעשר שלו עדיין בו, להפוך את כולו תרומה על מקום אחר. אתם מבינים מה אני אומר מבחינה הלכתית?
זה הלוי אומר את זה
או
שזה הישראל אומר את זה?
ישראל! מי יכול לעשות את זה? ישראל!
אז לא מבטיח, מה זה הלכה הזאת? במקום לתת תרומה גדולה,
במקום
לתת מעשר
ללוי,
הוא נותן תרומה גדולה שזה בעצם המעשר?
כן, וללוי הוא מה שנותן ממקום אחר. בסדר?
אבל נותנים
את התרומה
לפני שנותנים מפרשים מעשר, לא?
את התרומה גדולה, כן, ברור. ואז עושים, זה הנוסח, ואז עושים, ואז יש מעשר ראשון, ואז נותנים את המעשר ראשון ללוי. דתי תרומה גדולה, בסדר? עכשיו מעשר ראשון, עכשיו אני עם הארגזים של המעשר ראשון, בא ללכת לבית של משה לוי, לידי. עוד שאני בא, תופסתי המנהל בית אריזה, אומר בונה איזה יבול יצא בחלקה 2 ב', חבל לך על הזמן, אבל חייבים להפריש תרומה גדולה, תאמין לי, כואב הלב. אתה אומר למה? הנה יש לי פה גם אלה טובים, אלה יהיו, זה המעשר ראשון הזה יהיה תרומה גדולה על שם. אבל מה עם הלוי? הלוי ניתן לו, מה זה אחר? הואיל והתרומה מעשר עוד לא הופרשה, כי הלוי עוד לא קיבל את זה, הוא עוד לא הפריש את זה, אז אני הופך את הכל. איך אתה יכול? זה מעשר, אתה כבר קראת על זה שם מעשר. רואים ששם מעשר שאדם לא הופרשה מנו תרומתו, הוא יכול, השם תרומה יכול להתרחב ולהכיל את כולו. מעשר ראשון שלא נתלה תרומת מעשר שלו, הוא יש בו שם תרומה שיכול להפוך כולו לתרומה. צעד אחד קדימה, יש סוג מעשר שקוראים תרומה, שקוראים לה מעשר, ומעשר שקוראים לו תרומה, זה תרומת מעשר. זאת אומרת, מה שגורם, עכשיו אני מסבך את זה, אני יודע, מה שגורם בתוך מעשר, בתוך המעשר ראשון, את צד התרומה שבו עד כדי כך שהוא יכול להתרחב על כל המעשר ראשון, הוא גופו, הכוח שלו, זה בגלל שהוא גם תרומה וגם מעשר. לא עקבתם אחרי, בואו נציין, אני מתעקש להסביר את זה.
אבל זה לא רק בגלל שזה עדיין לא בא לדבק?
איך?
זה לא רק בגלל שזה עדיין לא בא לדבק?
בגלל שעדיין לא בא ללוי, עדיין לא הפרישו מזה את ה...
אבל אם זה היה מגיע ללוי,
איך?
זה לא בגלל שזה...
אם אני יכול להגיד עם הלוי להסכם שאני אעשה על זה, אתה מפריש על זה את התרומה הגדולה, זה לא מצד זה לא הגיע ממוני. אז אני חייב, אני חייב לו, אני בעל חוב שלו, אני בעל חוב שלו. מה כתוב בפסוק חב? בפסוק חב דלת כתוב שאני צריך לתת מעשר, בסדר? אני צריך לתת מעשר ללוי. והתורה קוראת למעשר הזה תרומה. את כל מעשר בני ישראל אשר ירימו תרומה להשם. בני ישראל. ירימו להשם תרומה. בסדר? ושאלנו למה קוראים לזה תרומה. ענינו כי עוד לא הפרישו את התרומת מעשר שלו. תשובה אחת. בסדר? זה תשובה אחת. תשובה שנייה אמרה, לא רק זה. תרומת מעשר הזה יכולה להתפשט על כל החלק הזה ולהפוך את כל המעשר ראשון לתרומה. בסדר? מעשר ראשון הופך לתרומה. הוא לא. על מקום, זה מה שאני קורא, על מקום אחר, על יבול אחר. אבל זה קורה למה? למה זה יכול להתקיים? כי יש בתוכו עדיין את החלק הזה. אם כבר הפרישו את זה, אם כבר הלוי הגדיל ראש, או אני הגדלתי ראש, כי הכהן צריך לנסוע. אומר לי, אחי, תוציא לי את החלק של הלוי כבר, ותגיד ללוי שכבר לקחתי אותו. סבבה, אני לוקח את זה, מנתק אותו, נותן את זה לכהן יחד עם התרומה הגדולה. בסדר? כבר זהו, כבר אי אפשר להפוך את כל זה לתרומה גדולה. כי חלק התרומה שבו נלקח כבר. בסדר? את זה עכשיו מופיע, עכשיו פסוק, זה פסוק, לא חף דלת, זה פסוק, זה יוטט, מה שהסברתי עד עכשיו. פסוק חף דלת אומר, למה התרומת מעשר יכולה לעשות את זה? כי היא עצמה היא גם תרומת וגם מעשר. היא גם נקראת תרומה להשם, והיא גם נקראת מעשר מן המעשר.
זה כבר כ"ו, הרב.
איך?
זה כ"ו, מעשר מן המעשר.
מה, ומה זה כ"ד? תרומה... זה הסיכום של הכהנים. בסדר? זאת אומרת, שם תרומה יכול להתפשט על כל המעשר ראשון, זה בגלל שזה בתכונת התרומת מעשר, שיש בה גם צד תרומה וגם צד מעשר. בפשט הכתובים זה פסוק חבר, כי תיקחו מעד בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם. כאן קוראים לו עדיין מעשר. את המעשר, כי נחלה, זה נחלת הפירות. והרמותם ממנו תרומת השם. זה תרומת מעשר, אבל תרומת השם, מעשר מן המעשר. השם שלה הוא שם תרומה, לכן היא תהיה קודש כמו תרומה גדולה, היא תאכל רק לכהנים, אסור לטמא אותה, צריך לשמור שהיא לא תטמא, אבל הגדרת הכמות שלה היא דווקא נקראת מעשר מן המעשר. דווקא מעשר מן המעשר. מה? זה כאילו לקחו לה את הדבר הכי מהותי שלה. זה כנראה שתרומת המעשר היא תרומה כמו תרומה גדולה, אבל יש בה כנראה איזה אספקט, איזה צעד שהוא שונה מהתרומה הגדולה. כאילו עולה מכאן שגם הלוי וגם הישראל הם שניהם מפרישים תרומה. הם צריכים להרים תרומה. אדם שמקבל יבול שהוא נחלה, שהוא בגדר של נחלה, או נחלת קרקע או נחלת נרות, חייב להפריש תרומה. אין לקבל מהשם נחלה ואת הברכה שבה בלי להפריש תרומה. הכהן לא רק שאין לו נחלת קרקע, גם אין לו נחלת פירות, הוא מקבל התרומה, השם הוא נחלתו. הלוי והישראל הם שתי דרגות של נחלה, נחלת קרקע ונחלת פירות. מי שיש לו נחלה, בסדר? או שיש לו גם את נחלת הקרקע וגם את הפירות, או שיש לו אפילו רק את נחלת הפירות, חייב להפריש תרומה. חייב להוציא את נקודת הקודש ולתת אותה. אבל יש הבדל בין הלוי לבין ישראל, לבין הישראל. בין הלוי לבין הישראל. הישראל מוציא מהיבול שלו תרומה לכהן ומעשר ללוי. הלוי, שימו לב, הוא מוציא תרומה לכהן ומעשר לכהן. אצל הלוי התרומה והמעשר זה אותו אחד. אצלנו אני נותן תרומה לכהן, נקודת הקודש האיכותית העליונה המופשטת, ומעשר ללוי, איש הביניים, איש נחלת הפירות. הלוי אצלו זה לא תרומה לכהן ומעשר ל... אין לו למי לתת, אין לו עוד איזה מעשר גם לכהן. אז התרומה והמעשר הם דבר אחד, זה תרומה שבמהותה היא, יש לה את כל גדרי התרומה, היא אפילו יכולה להחליף את התרומה הגדולה, תכף אני אסביר איך. ומצד שני מידתה, בגלל שהיא באה מהמעשר, היא לא באה מיבול רגיל, זה לא יבול של ישראל, זה מעשר כבר, אז היא מעשר, היא מעשר מן המעשר, אז הכמות שלה היא צריכה להיות מדויקת. היא כבר, כי היא באה מתוך מעשר, היא לא באה מיבול רגיל. מיבול רגיל נותנים תרומה לכהן קודש וכמות ללוי, איש הביניים, איש ה... בסדר? בין הכמות של הקרקע לרוח של קודש הקודשים. אבל הלוי עצמו, כשהוא רוצה לתת מעשר לכהן, אין לו לוי לתת לו, אין עוד איש ביניים. וגם המעשר שלו הוא בא מהמעשר, הוא לא בא מהיבול, אז המעשר זהה לתרומה. בזוהר בטוח יש הסבר, אני לא יודע אותו. לא, באמת, אני לא יודע אותו. אבל זה העובדה, זה מה שכתוב כאן. תראו שזה מופיע בלשון מעניינת של הבעל הלכות גדולות. יודעים מה הבעל הלכות גדולות? הבעל הלכות גדולות זה אחד מספרי ההלכה הראשונים של הגאונים. בסדר? יש טוענים שזה רבי שמעון קיירה, יש טוענים שזה רבי יהודאי גאון. מה שמעניין בלשון של הבעל הלכות גדולות זה מוסב על המילי והרימותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ממש על המילים שלנו. הוא כותב, זה כתוב בארמית, אני אתרגם לכם את זה סימולטנית, כל אחד ישים שקל בסוף השיעור, כי זה לא במסגרת התפקיד שלי, אני לא חייב. ככה עושים כסף, אחי. בתר, סליחה, אמרתי שאני אתרגם. אחרי שהיה מפריש תרומה גדולה ונותן לו לכהן, היה מפריש תרומה אחרת ונותן לה, ונותן אותה ללוי, שהיה לו מעשר ראשון, אחד מעשרה. ואחרי שלקח הלוי ההוא מעשר ראשון, שהוא אחד מעשרה, היה הלוי מפריש מאותה תרומה אחד מעשרה ונותן לכהן, שנאמר וללוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר שתתת לכם אתכם ואמרתם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. זה הלשון של בעל הלכות גדולות. אני קורא אותו עוד פעם. אחרי שהיה מפריש תרומה גדולה ונתן לכהן, אחרי שהיה מפריש הישראל תרומה גדולה נתן לכהן, היה מפריש תרומה אחרת. תראו, הוא קורא למעשר ראשון, הוא גם קורא תרומה. זה בעקבות פסוק חפדלת, כי כל עוד לא הפרישו תרומת מעשר מהמעשר ראשון, התורה אמרה בפסוק חפדלת יש עליו שם תרומה, אני יכול לעשות את כולו תרומה גדולה על מקום אחר. ונתן אותה ללוי, וזה נהיה לו ללוי מעשר ראשון, אחד מעשרה. הלוי באמת קיבל כמות, כמו שדיברנו מקודם. אבל שימו לב ללשון איך הוא כותב על הלוי, ואחרי שנתן ללוי את אותו מעשר ראשון שהוא אחד מעשרה, תראו, הוא מדגיש קודם מה בא לחודול את הכמות של המעשר, היה מפריש הלוי מאותה תרומה אחד מעשרה ונותן אותה לכהן. כאילו זה אותו תהליך, הלוי עושה כמו הישראל, והוא קורא, הוא מפריש מאותה תרומה, ככה הוא קורא למעשר ראשון שלו, אחד מעשרה, שזה לכאורה המעשר, ונותן לכהן. זה ממש כאילו בלשון של הבעל לחוד דולות, מה שאמרנו, החידוש אצל הלוי, שתרובה ומעשר נתאחדו אצלו להיות דבר אחד. וזה מובלט מאוד בלשון של בעל לחוד דולות, שהוא קורא למעשר תרומה.
הוא לא צריך לתת יותר מעשרים?
מי?
הלוי.
לא, כי זה מעשר מן המעשר. כי הוא מעשר מהמעשר.
אז אין תרומה פלוס.
אז הוא עושה את אותה פעולה. הוא נותן מהמעשר. את הכמות שלו, אבל כיוון שהוא נותן לכהן, והכהן הוא הדרגה שאחריו, הוא נותן גם תרומה. זה מה שהתורה קוראת, זה תרומת השם, והרמת אמנו תרומת השם, מעשר מן המעשר. תרומת מעשר היא מיוחדת, היא שונה מתרומה גדולה, בזה שיש לה כמות מדויקת, כי היא באה מן המעשר ובזה היא דומה למעשר. כי תרומה שלא נותן הישראל, אלא הלוי שהוא איש הביניים, שהוא עובד אוהל מועד, שהוא איש נחלת הביניים, נחלת הפירות, אז התרומה שלו היא גם תרומה אחרת. היא תרומה כאילו מדויקת. היא תרומה שהיא מעשר מן המעשר. היא תרומה, היא קודש. היא נאכלת רק לכהנים. אסור לטמא אותה. יש עליה דין משמר את תרומותיי. אבל היא מדויקת כמו המעשר. כי היא באה מהמעשר. כי הלוי נחלתו היא אחרת. זה לא תרומה שבאה מנחלת הקרקע, ואז היא נקודת האיכות של הכמות החומרית בצורתה הכי נמוכה. אלא זה נקודת האיכות של נחלה שהיא בעצמה כבר תרומה. תרומת המעשר היא תרומה של תרומה. לכן היא מדויקת יותר. תרומת השם, מעשר מן המעשר.
כן. תרומה מתרומה צריכה
להיות
מדויקת יותר?
לא, כי היא תרומה ממעשר שנקרא תרומה, כי היא לא תרומה במובן שהיא הקודש של הקודש, כי אז היא באמת צריכה הייתה להיות בכלל משהו עליון, אלא היא תרומה מדבר שכבר עלה מדרגה מהקרקע.
אז למה זה
המעשר? איך?
למה זה
הגביל
את זה לכמות?
כי זה כבר לא שני דברים נפרדים, זה לא תרומה שהולך להיות קודש ומעשר ראשון שהולך להיות חולין. זה תרומה שהולכת להיות קודש ומעשר שהוא הכמות של התרומה הזאת ולא עוד תחום נפרד. הלוי שהוא בעצמו יותר קרוב אל הקודש, שהוא כמו ישראל מפריש תרומה, יש לו נחלה בפירות, לא השם הוא נחלת, יש לו נחלה בפירות, אז הוא צריך לעשות את אותם דברים, להפריש תרומה ומעשר. אבל אצלו, כיוון שהוא כן מעל נחלת הקרקע של ישראל, הוא עובד אוהל מועד, הוא יותר שייך אל הקודש, אז תרומתו והמעשר אחד הם. זה המתווה שמסורטט פה. בסדר?
אצל
הכהן
יש
איזה ביטוי? להדל למעשה? כן. הביטוי הוא, מה יקרה, מה יהיה הדין אם הבן אדם כתף את כל הפרדס, או קצר את כל השדה, עשה את הכל במערומים, מה שנקרא מרח את הקרי, עכשיו בא הלוי ולקח את המעשר ראשון שלו, היה לחוץ, לקח את המעשר ראשון שלו. אז עכשיו מה קרה? היה נגיד 100,000 קילו, זה טון. בא הלוי לקח את המעשר שלו, כלומר לקח 100 קילו, אבל באמת זה לא נכון, הוא לא היה אמור לקחת את זה, כי הכהן היה אמור לבוא קודם ולקחת אחד נגיד מ-50 כדי שיהיה לנו טוב במספרים, כלומר לקחת 20 קילו. כלומר הלוי היה אמור לקבל רק 98, לא 100, נכון? אז 2 קילו שמחזיק הלוי הם שייכים לכאורה לכהן, או שהוא הפסיד את הכהן, הוא עכשיו מקבל 100. וזה באמת המעשה. כתוב בהלכה שהלוי לא צריך לתת לכהן גם את השני קילו תרומה גדולה וגם את התרומת מעשר שלו. בסדר? הוא לא צריך לתת לו את שניהם, הוא נותן לו רק אחד. אם הקדים הלוי את הכהן ונטל את המעשר ראשון שלו בשיבולים, כאילו אין תרומה גדולה, יש רק תרומת מעשר, כי תרומת מעשר היא תרומה גדולה. בסדר? איך? בטח מגיע, תרומת מעשר מגיעה לכהן, אבל זה מראה שהתרומת מעשר היא עצמת תרומה גדולה, ולא נותנים, לא נותנים שתי תרומות לכהן, נותנים לו תרומה אחת, תרומה אחת ולא שתי תרומות, כי צד התרומה שבתרומת מעשר הוא כבר קיים את הנתינת תרומה לכהן, את ההרמה לכהן מתוך היבול הזה. אז זה עושה את ההבדל, זה מראה את ההבדל בין התרומה גדולה, התרומה גדולה היא זכותו של הכהן ביבול הראשוני בנחלת הקרקע, אם לא כבר הופרש המעשר הראשון. הופרש המעשר הראשון, כבר יש פה מעשר שבתוכו יש תרומת מעשר, זהו, כבר לא חייבים מתוך המעשר הראשון זה לתת תרומה גדולה. בעומק העניין זה כי התרומת מעשר היא עצמה תרומה גדולה. בסדר? איך? כן, הלוי לא צריך לתת, הבעלים צריך לתת תרומה גדולה, כי זה חובה שלו. ודאי. ודאי. אבל הלוי לא צריך לפצות את הכהן על החלק הזה, כי הוא נותן לו תרומת מעשר. כי למעשה, כי הוא נותן לו תרומה. זה התשובה.
כי זה לא כמותי.
היסוד שזהו, כי זה לא כמותי, ודאי. כי אתה, כשאתה אומר לו תן שתי תרומות, אתה הופך את התרומה לסוג של מעשר. אתה מוציא את מהתרומה את העוקץ שלה. את זה שהיא נתינה לא כמותית. היא נתינה שמצביעה על ההרמה שלך, ולא סך הכמות שהוא לא שלך. במעשר כאילו אומרים לך, עשירית היא לא שלך. בסדר? בתרומה אומרים לך, לא העניין בכלל. תגלה את נקודת האיכות שבכמות הזאת. תרומה, תין תרומה. אתה מחייב אותו שתי תרומות, כאילו אתה אומר, יש שתי נקודות איכות. יש שני אין סוף, זה עבודה זרה. זה כאילו אתה כמת את מה שהוא לא אמור להיות מקומן, בחף וטף כמובן. למי שמבין קצת בלשון. לא שיחת כדורסל בזמן השיעורים האלה. היה ביום ראשון בגרות בלשון. למי שלא יודע. מי שהיה צריך להשלים ולא ישלים. בסדר? אז זה עומק העניין. שבאמת לטבוע מהלוי שתי תרומות שהוא יקדים בשיבולים, זה להוריד את התרומה מהמדרגה האיכותית המופשטת שלה ולהפוך אותה למשהו כמותי. ועדיין הישראל, כמו שנאמר פה נכון, הישראל מהתשעים שנשארו לו צריך לתת תרומה גדולה, כי אתה מהתמות שלך צריך לתת תרומה. בסדר? אז גם הבחנו בין תרומה לבין מעשר, בסדר? שהתרומה היא דרגה יותר עליונה מהמעשר שהוא כן שייך לתחום הכמותי. גם למדנו שהלוויים הם מין תחום ביניים, שהוא שייך לכמות, לקרקע הארצית הישראלית, אבל הוא כבר טיפס ממנה במדרגה מסוימת. בסדר? והשלישי למדנו שיש מבין כל המתנות, יש כן מתנה שהיא מרכיבה בתוכה את, גם את התרומה וגם את המעשר. תרומת המעשר, תרומה במהותה, מעשר מבחינת כמותה. בסדר? והיא שייכת למדרגה המיוחדת של הלווים, שאצלם אין הפרדה בין תרומה לבין מעשר, אלא פה דווקא במדרגה שמעל ישראל, התרומה והמעשר מזדהים אצלם והופכים להיות לדבר אחד. מה שהלוי, איש נחלת הפירות, נותן לכהן, שהשם הוא נחלתו, זה תרומה שהיא מעשר. זה כאילו איש המעשר נותן תרומת מעשר לאיש התרומה. זה ההגדרה הסופית. איש המעשר של היבול, שהוא עדיין כמות, אבל כמות במדרגה יותר עליונה, כי הוא לא בנחלת הקרקע, נותן תרומה שמוגדרת על ידי מעשר לאיש התרומה. זה כאילו מיפוי מחודש של התחומים, תחומי הקודש בישראל. קרקע, כמות, בסדר? פירות, נחלת פירות, מעשר, בתווך ביניהם תרומת מעשר, איש המעשר נותן לאיש התרומה ותרומה קודש, אין כמות, בסדר? בתווך בין התחומים הללו של הלוי והכהן פועלת תרומת המעשר, מהותה היא תרומה, כמותה היא לפי המקום שהיא באה ממנו, מעשר. בסדר? הרגתי אתכם, אה? כן.
אז למה לוי לא נותן דמוי מעשר שני? מעשר אני?
שאלת את זה בתחילת השיעור ועניתי, ועכשיו שאלת את זה עוד פעם פשוט בוורסיה אחרת, וגם עכשיו אני עונה אותו דבר, כי מעשר שני זה, 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 הוא הגדרתו קודש, כמו שמגדיר הרמב״ם בתחילת תחילת תחילת מעשר שני ואת הרווי, אבל זה קודש ששייך לאדם ישראל, זה קודש שאדם ישראל יכול לאכול ממנו, הוא יכול לפדות אותו ולחזור ולקנות פירות מעשר שני שם, אבל באמת הוא אוכל אותו, את הקודש הזה.
אז גם לוי?
את הדבר הזה, אבל זה של ישראל, הלוי אין לו קרקע. ישראל אוכל את זה כי יש לו נחלת קרקע, והוא מנחלת הקרקע שלו, צריך לתת תרומה גדולה לקודש, נקודת האיכות, צריך לתת מעשר ללוי, איש הביניים שעובד במקומו באוהל מועד. מכאן רואים שגם שהביטוי חלף עבודתם שהם עובדים, זה לא בוא נגזור להם קופון, ניתן להם שכר. ונעשה את זה על הגב של הישראלים, אלא באמת הלוי הוא עושה תפקידו של ישראל בקודש, וזה ישראל נותן לו חלק מהכמות שלו. הלוי עושה לו את עבודת הקודש באוהל מועד, אז מזה הוא מקבל, לכן הוא מקבל גם חלק מהכמות של הישראל. אבל הוא לא שייך בכמות אותה. מעשר שני זה מה שאפילו שהישראל נשאר בכמות, נשאר בכמות, בקרקע, באדמה, הוא אוכל קודש. הוא עולה לירושלים לאכול את הקודש, הוא לא יכול לאכול קודש בעצם. הוא עולה לירושלים, הוא טובל, כמו כהן. והוא בתוך גבולות ירושלים, הוא אוכל קודש. מדרגה עליונה, אפילו אדם ישראל, איש הקרקע, שהוא לא איש נחלת הפירות, והוא לא איש עבודת אוהל מועד, והוא ודאי לא איש הקודש שאוכל תרומות, הוא יכול לאכול דבר שמוגדר כקודש. דבר שמוגדר כקודש, במקום המקדש, בירושלים. אז גם הישראל, הוא יכול לאכול קודש. אכילה מזה, שדיברנו על שש רמות אכילה בתחילת ספר ויקרא, דיברתי על זה.
ומה עשה לנו? כל שלוש שנים ואז...
בסוף אני אזרוק אותך מהחלון. לא, מערבב, שמחה בשמחה, דייסה בקינמון, הכל איזה. מה עשר אני? אני יכול לאכול מה עשר אני, מה זה קשור? מה עשר אני? זה חולין גמור. היום למה לא צריך את זה מעשר? אני גם יכול לאכול מעשר, כל אחד יכול. זאת אומרת, ההגדרה היסודית שלו, הוא לא עובד בהגדרת הקודש. אז רואים מכאן שבכל היסוד של הפרשת תרומות ומעשרות זה מדרגות, 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 מי המדרגה העליונה ביותר של תרומה גדולה ותרומת מעשר של קודש, של קודש להשם, קודש לכהנים בכלל, שרק כהנים יכולים לאכול אותו, עבור למעשר, שהוא מדרגת הביניים שחידדנו אותה פה דרך הלוויים, בסדר? עבור לקודש שנאכל על ידי אנשי נחלת הקרקע, ישראל, עבור למעשר אני שהוא צדוקי. כן.
בעצם... המעשר של
הלוי
נותן הוא גם
סוג
של חלף עבודתו של הכהן, שזה...
כן, אבל זה לא נאמר. כן. זה קשור לפרשייה הקודמת שאני הסברתי, זה לא ככה, אני הסברתי את זה שבזה הלוי הוא כמו ישראל, מה שהוא קיבל זה חולין יהיה, שלא יהיה תרומת מעשר, שהוא יפריש את התרומה שהיא מעשר, זה חולין, הוא כאילו עוד בעולם הכמות, אז הוא צריך לתת מזה, כמו ישראל, תרומה ומעשר, רק הם מתאחדים ביחד. בסדר? אז אני מהצד הזה הסברת. אתה שואל, למה הוא צריך לתת תרומה? שהיא מעשר, סוגריים. למה הוא צריך לתת תרומה לבד? האם זה שהוא צריך לתת תרומה, זה חלף עבודתו? אבל תשים לב שהביטוי זה חלף עבודתו, הוא נאמר רק על, הוא נאמר רק על הלוויים, על עבודת הלוויים, לא על עבודת הכהנים. על עבודת הכהנים כתוב, אני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך חוק עולם. זה הנמקה אחרת, זה אתה שייך לקודש, אתה שייך רק לקודש, אז כל מה שהוא מוגדר כקודש הוא שלך. קודשים אתה אוכל, תרומה זה קודש, אסור אף אחד, אתה אוכל. זה שני גדרים שונים. אצל הלוויים זה חלף עבודתם, הם המחליפים של ישראל, אז הם דרגת ביניים, הכהנים הם הוקדשו. עליו שיש גם כמה פרקים של הקדשת הלווים, אבל זה הקדשת הלווים למדרגתם הזאת, מה? חלף עבודתם. מישהו מחליף של ישראל, אז הוא, הוא לא במדרגה של ישראל, אבל הוא גם לא בכהנים. אז התחדד לנו גם דרך הבירור הזה המקום הביניים של הלוויים. כן.
המקום שהם מקדשו, כי הזכרנו את זה, זה נכון, זה אחרי חטא העגל, כי בעצם לא היה כזה דבר כהן ולוי. לוי זה היה כמו
כשאר עם ישראל. כן, כן. זאת אומרת, האקט, הבקדשה הבסיסית היא נעשתה בבחורות, כי לי כל בחור, והלי הזה הוחלף אצל הלווים, תחילת במדבר, כי לי הלווים. מישהו חייב להיות לי, מישהו חייב להילוות אליי, וממנו מוצאת מדרגה יותר עליונה, כהונה, שייכות לקודש לגמרי. כן. זה היה בירו. ברור, קורח אומר כל העדה כולם קדושים, כולם בתוכם השם, למה מדרגות, למה חלוקות, למה אתה מקבל את הבשר, למה הוא מקבל את זה, זה לא רק בירור כלכלי היה, זה בירור המדרגות והביטוי שלהם באז, זה בירור מדרגות הקודש, ודאי.
ולמה בירור המדרגות מגיע אחרי חטאים? הלווים זה הכי חטא עגל, הכהנים הכי קורח, למה...
אתה אמור להבין את זה לבד, לא הבנת, אז מסבירים לך מחדש. כי הדברים נאמרו, אבל הם נאמרו, אבל האדם מתקשה להכיל את הסדרים האלה, והוא נכשל בהם, הוא נכשל בהם, אז הם מתבררים לו יותר. זה לא תמיד גם נעשה בצורה סיסטמטית וזה, זה ככה בחיים. אתה יודע מה האמת, אתה לא מצליח לעמוד בה, אתה מתרסק איתה, אחרי שהתרסקת היא ברורה לך הרבה יותר. לגמרי. שעד חזל, אין אדם נכשל, עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. החידוש המהותי שזה סדר החיים, שאלף האמת ברורה לך מתחלחילה, כמו אביך הראשון בגן עדן. בסדר? ושתיים, אתה לא מצליח לעמוד בה, ואתה מתרסק. ואחרי שהתרסקת איתה, וירדת ונפתחו לך כל הפתחים, אבל גם ירדת לכל התאומות, אז אתה מבין הרבה יותר טוב את האמת. לגמרי. לגמרי. ביום ראשון בצהריים נפתחת פה הלשכה הסוציאלית, תפנה לשם, תגיד להם מה הטלפון של הבעל הבית. מה זה לא פייר? זה האדם. אם זה לא היה ככה, לא היה אדם. אם האדם הוא לא היה כזה, אז זה לא היה אדם. זה היה מלאך, או בכלל, זה היה נשאר אצל אלוהים. כאילו, להגיד לא פייר זה להגיד, אני רוצה את הבחירה, אבל בלי הנגזרות הרעות שלה, רק עם הדברים הטובים. שאני אבחר, אבל רק שיהיה לי טוב. במילה בחירה זה מובלע שזה לא יכול להיות ככה.
אין לי בחירה, אני בטוח ייפול הרי.
מה זה?
אין לי לעשות הבחירה של לא
ייפול. לא, אבל אתה הולך כבר לשלב ג', אני עונה לך שלב א'. כל משמעות המושג בחירה, הוא לא יכול להתקיים במציאות אם אין אפשרות נפילה. כי אם אין אפשרות נפילה, אז אין בחירה. זה בשורש, כדי לייצר בחירה בעולם, כדי שהשם ייצור עולם שיש בחירה, הוא צריך לסגת אחורה. הוא צריך להשאיר מקום שבו אתה יכול לפעול, והמקום שאתה בו אתה יכול לפעול, זה רק המקום שבו אתה יכול לפעול. אם הוא לא השאיר לך מקום לפעול, אז גם אתה לא יכול לפעול.
אתה אמרת שאין אדם עומד את דיברת רואה להם כן ישר, זאת אומרת שאתה חייב לפעול, למה לא
אפשר לפעול? זה אותם מילים, ואתם כאילו נתפסים על ה... אתם רוצים להגיע לבית משפט. אתם נתפסים על... מה זה חייב? הטבע שלך, בגלל שאתה אדם. בגלל שאם החייב הזה הוא החוק טבע, בגלל שהשם פינה לך מקום, בגלל שהשם נתן לך לבחור, זה לא שהוא נתן לך לבחור באיזה בס אתה חייב ליפול, זה כשהוא נתן לך לבחור בהכרח הוא נח בפנים, שכדי לפנות לך מקום זה החיסרון, זה הנפילה. אם לא היה לך חסרונות, כלומר לא היית חייב ליפול, לא היית אדם, היית מלאך. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות אדם או מלאך? אתה רוצה לבחור? אלא מה? אתה רוצה לבחור? יפה. אז זה מובלע בפנים, החיסרון. לא, יכול לבחור רק מי שיש לו חיסרון. מי שאין לו חיסרון לא יכול לבחור. זה דמיונות, כאילו אתם פה צריכים מייצים איזה מפלצת, שכאילו היא תוכל לבחור, אבל בלי שום הנגזרות השליליות. זה כל, איזה קוראים מלאך.
הנפילה היא ביוצא מזה שהנפילה היא הכרחית, אבל אפשר לומר שגם הנפילה לא הכרחית. אני יכול גם לא ליפול, אני יכול לבחור בטוב, פעם אחת גם בלי
אדם ליפול. הראשון. ואפילו אדם ראשון חטא, היה לו חוט של בוכיה, יצר הרע שלו, זה היה חוט תפירה דק כזה, וחטא. כי זה מובלע בעצם זה שיש אדם, בעצם זה שיש בחירה, בעצם זה שהשם מפנה את אינסופיותו ונותן למשהו סופי לפעול, לבחור. כן, אמרתי שאני לא מטפל בזה, שאני לא מטפל בדברים י"ח, טיפלתי בזה אז שדיברנו זה, אבל לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי השם ונחלתו יאכלו, ונחלה לא יהיה לו בקרבך, והשם הוא נחלתו כאשר דיבר לו. לזה אתה מתכוון, נכון? אז כמה הערות, לא נטפל בזה כשנגיע ספר דברים. אז זה אחד, תשים לב שפה מדברים על הכהנים הלוויים. יש שיטה בתנאים שגם כהן יכול לקחת מעשר ראשון, שהיא נסמכת על הביטוי הזה. זה דעת, לא רבי עקיבא חולק על זה, הדעה החולקת היא דעת רבי, לא, בדרך כלל רבי ישמעאל חולק עליו, זה רבי או רבי יוסי בר יהודה או מה אתה משחק אותה שאתה מנסה להיזכר, תפתח, תסתכל פרשת, איזה פרשה אנחנו? קור? כבר הזמן עובר, אה? הנה נשמר תרומותיי. רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה סובר שגם כהנים יכולים כאן למעשר ראשון, והוא נשמח על מה שכתוב פה, כהנים הלוויים, זאת אומרת הלוויים בקל וחומר הכהנים. אז כאילו הביטוי כאן הוא מורכב, כי באמת תקרא איתי, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, כי באמת גם ללוויים אין קרקע, בוודאי לכהנים. עכשיו תראה איך קוראים את ההמשך הפסוק, אישי השם לכהנים ונחלתו ללוויים יאכלו. אישי השם זה יש קורבנות התרומות, ונחלתו נחלת פירות, מה שלמדנו היום, יאכלו. אז כאילו הפסוק מדבר גם על הכהנים וגם על הלוויים, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחד כללי, השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו כל שבט לוי למדרגות. אני מסכים שהחלק האחרון הוא קשה,
גם אחר כך קשה,
מת זובחי הזבח עם שור עם סמטן הכהן. למה זה תרומות?
זה כאילו
נשמע
שזה לא
איזשהו
קדושה.
למה? מת העם, בסדר, תרומה היא מת העם, תרומה גדולה אתה מקבל מהעם.
לא, העם אמר שזה משהו קדוש, הקדוש ברוך הוא מקדיש ל... הקדוש ברוך הוא אומר, זה קדוש זה לך, וזה לא מה שהעם מעלה אותו.
בסדר, זה מובלע בהלכה שהזכרתי מקודם, שהתרומה היא לא כאילו החלק הקדוש שביבול. אני יכול להכיל שן תרומה על כל דבר. מה קורה אם בן אדם אכל בטעות תרומה? לא צריך לשלם חומש, נכון? יש דין חומש. אבל מאיפה הוא מביא את זה? כתוב בהלכה שהוא צריך לקחת חולין גמורים ולהכיל עליהם שן תרומה. כדי שתהיה את השלומי תרומה, אתה צריך לבוא מן החולין. את מקדשו ממנו, למדו את זה. לא זוכר בדיוק את הדרשה, אבל זה... זה כאילו, זאת אומרת, אני יכול לקחת חולים גמורים שלא קשורים לכלום ולעשות אותם לתרומה כדי להשנים, כדי לשלם. כאילו, אני אכלתי ממשהו שלא שלי, כנסו אותי לקדש חולים שלא שייכים לתרומה. אז רואים מזה שהאכלת שם תרומה, זה לא צריך שיהיה, זה לא שיש איזה משהו מיסטי בתוך איזה חלק מהתרומה, ואני צריך למצוא אותו ואופ, שלוף אותו והוצאתי את הקודש, הנה יש לי את נקודת הקדושי שבדבר. את נקודת החודש שם תרומה אני יכול להכיל גם על חולין גמורים אם אכלו את התרומה של הדבר.